אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
זו התוכנית ה-26 של האמת היא. 26 הוא המספר האטומי של ברזל, החומר שהרבה אנשים טוענים שהם עשויים ממנו. 26 הוא סכום הגימטריה של שמו המפורש של אלוהים, תעשו את החשבון לבד ותראו, ו-26 מיילים ועוד קצת הוא אורכו של מרתון על פי מניינם. 26 הוא מספר האותיות באלף בית הלטיני, והתוכנית ה-26 משמעה שאנחנו בדיוק חצי שנה באוויר. אז נדליק לעצמנו חצי נר ונתחיל.
האמת היא עם אופר שלך.
עם אופר שלך.
כשזה מגיע לתקשורת, כל אדם מבין ולכל אחד יש דעה, בדרך כלל לא טובה. בסקרים שונים, התקשורת מדורגת נמוך במיוחד בסולם האמון הציבורי, לפעמים אפילו מתחת לפוליטיקה. ומצד שני, ישראלים ממשיכים להזריק תקשורת לבריד בכמויות גדולות. בצד השני של המשוואה עומדת התקשורת הממוסדת עצמה, שמתמודדת כבר כמה עשורים עם התרסקות המודלים הבסיסיים שלה, דבר שמעמיד את רוב כלי התקשורת הישראלים במצב של הפסדים קבועים ואפילו של סכנה קיומית. מה שנראה מבחוץ כמו קסטה של אנשים יהירים, שפתוחים שהשמש זורחת להם מהאולפן, נראה לא אחת מבפנים כמו פאניקה קיומית ותחושה של שקיעה. השיחה ביני ובין רביב דרוקר על תקשורת זה עניין אינטימי שנמשך כבר 20 שנה. עבדנו יחד בטלוויזיה, כתבנו ספר יחד, בילינו אני לא יודע כמה שעות בדיבורים. אני לא צריך למנות כאן את שבחיו של רביב כעיתונאי, אני בטוח שהוא לא ימנה את שלי. אני רק יכול להגיד שמכל האנשים לעשות איתם תקשורת, ומכל האנשים לדבר איתם עליה, על מקומה, על עתידה, על תפקידה בעולם של היום ושל מחר, לא הייתי בוחר מישהו אחר. רביב דרוקר, אהלן.
אהלן, אופר, מה עניינים?
בסדר גמור. נתחיל איתך בתזה, כן? כנהוג בינינו. אתה ואני, בשנים, אני התחלתי קצת לפניך וסיימתי הרבה לפניך, יצא לנו להיות באיזה תור זהב של התקשורת, במובן שכשאני נכנסתי אליה בסוף שנות ה-80, נגיד לעיתונות הכתובה, באופק שלך היה להיות, נגיד עורך עיתון, שהיה דבר נורא חשוב, לא יכולת להתפרס, לא לרוחב, לא להביא את שלל כישוריך לזה, ופתאום זה קרה, המפץ הגדול, בטלוויזיה רב ערוצית, הרבה רדיו, ואחר כך כמובן האינטרנט, ועכשיו המפץ הזה הולך ומתכנס וההזדמנויות נסגרות. זה נכון להגיד?
חצי אני מרגיש, אני חושב שבחצי הראשון אני מסכים איתך, כלומר, פתאום יש פרסונה לעיתונאי, יש לו כוח לעיתונאי הבודד.
נולד הטלנט.
כן. לא היה, העיתונאי הבודד לא היה כזה כוח. גם הכתב המדיני המיתולוגי של ידיעות או מעריב, שהיה שולט בארץ ומדבר עם ראש הממשלה, אריה צימוקי כזה, או יוסף חריף, או זה, לא היה להם כוח, כמו שיש היום לטלנט, בחדשות.
נפתח את זה, אני לא
בטוח. קשה מאוד להזיז אותו, אני מדבר על כוחו התעסוקתי. אני לא מכוון כוח הקשרים, השפעה, סדר יום.
כן.
כוחו התעסוקתי, הוא עצמו כמעט מוקד כוח כלכלי הרבה פעמים. אז זה, אני, פה אני חושב שכן היה מפץ גדול לטובת העיתונאים. בקטע של רע זה שמכיוון שכל ההכנסות של כל התקשורת, על כל גווניה, אם תעשה את השוק, מאוד מאוד צונחות, אז כמובן שזה משפיע עד לחוליה האחרונה ומהחוליה הראשונה.
נגיע למודל הקורס עוד ולחוסר היכולת, לפחות בעיניי, למצוא מודל אלטרנטיבי, אבל בוא נתחיל דווקא אתה אמרת כוחו, וזה מיד הקפיץ אותי, כי אני זוכר שכשהייתי עיתונאי צעיר במעריב, היה מהלך במסדרונות לאיתו משה זק. וזק אני ידעתי, כיוון שכמוך אני חובב של ההיסטוריה של הדברים שאני עוסק בהם, זק למשל בימי הפרשה, שרים, פרשת לבון, שרים היו מתקשרים לזק כדי לשאול מה קורה וזה. והייתי אומר לחבר'ה הצעירים שהיו בבני אותו גיל, שלא נעים לי להגיד מי הם, כי כולם יבינו כמה אנחנו זקנים היום, תסתכלו, זה הכי טוב שיהיה. זאת אומרת, היה אז כוח מצד אחד במובן של השפעה. איפה הוא היום? אני לא רוצה להגיד שהוא איננו, כי זה גם ויכוח ותיק בינך וביני, אבל תן לי אותו מהראייה שלך, האם לעיתונאי יש היום השפעה מהסוג
הזה? קח את הפרשות הגדולות שהיו פה בשנים האחרונות. כמעט תמיד היו עיתונאים בצמתים המרכזיים של הפרשה, פרשת הרפז, משפטי נתניהו, משפטי אולמרט, משפטי דרי, כל אחת מהפרשיות האלה היה תמיד 1, 2, 3, 5, שהם היו שחקנים. זאת אומרת, הם לא היו רק עיתונאים, הם היו שחקנים. תשמע, תראה משפט נתניהו, כמה עיתונאים מוזכרים, בסדר, זה באמת מקרה ייחודי שעוסק
בשוחד תקשורתי. בתקשורת, כן.
נכון, אבל אין כמעט משפטים כאלה שחלק מהעיתונאים, חלק קטן מאוד בדרך כלל, מוזכר כשחקן פעיל, זאת אומרת, הדיווח שלו שינה את כל הדינמיקה של העניין, לפעמים יצר מציאות. זאת אומרת, זה נכון שיש עדר שלם של עיתונאים, הרבה יותר גדול מפעם שמדווח על זה, שאין לו שום באמת השפעה על המציאות, אבל יש תמיד מישהו, או שעשה את התחקיר, או שבמהלך הדברים, יש לי סיבה, לפעמים מקרבה, קרבה לאחד מהגיבורים, הייתה לו השפעה דרמטית על האירועים. זאת אומרת, עכשיו על כל אחת מהפרשיות הזו, הללו, היה עיתונאי שהוא היה משה זק, זאת אומרת, היית יכול להתקשר אליו, ולקבל מידע מהחדר, שחוץ מלגיבורים עצמם, לא היה לאף אחד. אני בכלל מהאנשים שהכי קטנים בגעגוע לעיתונות התחקירית של פעם, כיוון שאני קצת חקרתי את זה, לא הייתה עיתונות תחקירית פעם. פשוט כמעט לא הייתה. זה לא נכון להגיד, בוא נתגעגע איזה תחקירים היו פעם. לא היו כמעט. יגאל אביב בעולם הזה, עם כל בעיותיו ומורכבויותיו, היה די זן נדיר במה שהוא עשה, ומה שהוא עשה לו פעם היה מאוד בעייתי, אבל הוא באמת היה שחקן אמיתי. בפרשות ידלין, בפרשות אופר, בפרשת חשבון הדולרים של רבין, שהוא לא רצה לקחת את הידיעה, כי עמדה להפיל את המפלגה שהוא רצה, כן. והיא התגלגלה ככה לדן מרגלית, אז הוא היה שחקן אמיתי, אבל לא הייתה כל כך עיתונות חוקרת פעם, אין הרבה היום, אבל פעם עוד הייתה פחות, והיום, זאת אומרת, התחושה שלי, אני חושב שהתקשורת נותנת חרה של מוצר לצרכניה, שלא יהיה אי-הבנות, מרושל, אינטרסנטי הרבה פעמים, בעיקר שטחי, מעל הכל שטחי. אבל עדיין המידע התחקירי, התחקירי מובן שיש בו איזה wrong doing גדול שלא רצו שייחשף, הוא הרבה יותר היום, לדעתי, משהו לפני 10 או 15 או 20 שנה, ללא השוואה בכלל.
אתה יודע, הרי המודל של כולנו היה ווטרגייט, כן? כולנו גדלנו על כל אנשי הנשיא, ויושבים, גם חשבנו שאם נהיה כאלה, אז גם נראה כמו רדפורד, אולי יותר יצא דסטין הופמן, אבל יושבים עם הרגליים על השולחן, וודוורד וברנסטין הגדולים, ומפילים את נשיא ארצות הברית, ופגישות עם גרון עמוק, היה כרוך בזה, כדי לעבור הלאה, גם היה כרוך בזה סוג של אורך נשימה. שהיום, שפעם היה, הוא גם נבע מדברים טכניים. אתה יודע, כשאני התחלתי את הקריירה שלי בעיתונות, הייתי כתב ספורט, הייתי כתב של מכבי תל אביב. אורך חייה של ידיעה היה עד מחר בבוקר. היא לכך שכשהגיע אליך, היה לך שעות לבדוק אותה, וגם הרגשת חובה לבדוק אותה. אגב, אני תמיד אומר שהעובדה שהתחלתי את זה עם קבוצת כדורסלי, הייתה מבחינתי שיעור מאוד גדול, כי הייתי כותב על אנשים, ולמחרת הייתי הולך ליד אליהו, אולם הריק באימון של אחרי הצהריים, שאתה שומע רק את החריקות של הנעליים, ואנשים שכל אחד מהם גדול ממני ב-30 קילו, היו יכולים להגיב על מה שאני כותב. וזה עשה אותי זהיר. אני יודע, צנוע. בוא לא נכחיק ללכת עד שם, אבל זהיר במה שאני כותב. והאורך נשימה הזה, גם הוא הולך ונעלם. ובעצם גם מה שנוצר, תגיד לי אם אני צודק, זה, יש את העיתונאי התחקירן, ויש את העיתונאי המדווח, שקצב הנשימה שלו הוא דקות. מה זה יוצר? נגיד, ואתה, במובן מסוים, קצת משניהם, או הרבה משניהם. מה זה יוצר?
תראה, קודם כל, הביט ריפורטר, עיתונאי הכרוניקה, עיתונאי המדווח, מה שאתה קורא, חייו אינם חיים. והיכולת שלו לעשות את הבדיקה הכי מינימליסטית על העובדות היא כמעט לא קיימת, ולכן הרבה פעמים השירות הוא מזעזע. גם יש לו תחושה תמיד, שטויות, אני מפרסם באינטרנט, אני עוד אספיק לתקן, כן? גם יש לו תחושה, אין סנקציה, טעיתי, לא קרה כלום, כי אף אחד לא, אין פה סנקציה אמיתית, זה לא שאחרי זה לא יעבדו איתו, כי הוא טעה בידיעה. אתה יודע שיש באחד מחקירותיו שני חפץ, משהו מאוד מעניין, שהוא אומר, כשהייתי צריך להפיץ ידיעה לכולם, אני מפיץ אותה דקה לפני לעמית סגל, כי הוא העיתונאי של הפלטפורמה הכי חזקה, שעמית יוציא אותה, ואז אני מוציא לכולם, כשהם באים בטענות, אני אומר להם, לא, זה הוואטסאפ התעכב דקה. כי עמית פרסם ראשון, דקה לפני כולם. אבל לעמית כמובן הוא מן הסתם היה אומר, שלך אחי, רק שלך. כלומר, זה הפך...
לא, אבל זה מניפולציה בסיסית של עיתונות, שהיא ימיה כי ימיה עיתונות, זה לא איזה...
כן, אבל אף פעם זה לא היה ברמה של דקות. היית, כמו שאתה אומר, היית נותן למישהו בדדליין של ידיעות, ונותן את זה למעריב בבוקר, אז מעריב והוא כועסים אליך כ-24 שעות, כל מי שהיה מסתובב בקיוסק, הכותרת הייתה רק בידיעות, ומעריב לא היה כלום, וזה היה בושה של 24 שעות, היום רבים על הדקה, על השתי דקות, מתי מוצאים, מתי אתה מצייץ.
אז אני שאלת לך על זה, כאילו, אם זה לא אגו של עיתונאים, הרבה יותר, כי הוקרס,
ברור שזה רק אגו של עיתונאים, אבל אתה זה שתמיד אומר על עניין אחר לגמרי, בלחימה, שאתה לא לוחם למען הצבא, ולא למען המדינה, ולא למען הדגל, אתה לא לוחם למען החבר'ה. אנחנו לא כותבים הרבה פעמים בשביל הציבור ובשביל זה, אנחנו כותבים כי אנחנו רוצים להראות לאו שיש לנו יותר גדול. זה ברור שזה מניע עיתונאים, ואף אחד מהציבור לא יודע מי פרסם ראשון את הסיפורים הכי גדולים. עזוב מי יצא ראשון, אם שפוטר ההוא או התפטרה ההיא. זה ברור. עכשיו, אבל אני חוזר לשאלה שלך, חייו של הביט ריפורט הפכו להיות אינם חיים. זה פשוט לא חיים. אתה יודע, כשאתה חושב על שפעם כשאומרים לעיתונאי, תשמע, אנחנו מבקשים לך לדווח גם לאינטרנט. הוא אומר, מה פתאום? אני רק העיתון. אני עובד, יש לי דדליין אחד, מספיק לי 12 בלילה, מה אתה רוצה שכל דקה אני אעבוד? אין היום דבר כזה, אין היום חיה כזאת. העיתונאי החוקר, יש לו משהו אחר בכלל. א', הוא צריך קודם כל להיות עם אורך הרוח מול הקצב הפסיכי הזה, לחשוב שמשהו ישקיע בו עכשיו שנה, יעניין מישהו עוד שנה.
כן.
כי קצב החדשות הזה הוא כזה ש... את מי זה מעניין? תגיד, יעניין תהליכי קבלת ההחלטות בקורונה, בגל הראשון והשני. נגיד שאתה מביא תחקיר פצצה.
אני תמיד מספר על זה סיפור שנוגע לך ולי. שכשהתחלנו לכתוב את בומרנג, או יותר נכון, אתה, כשהתחלנו, אתה עוד היית בארצות הברית, אבל חזרת לארץ, נפגשנו, כתבנו את זה בהקדמה לספר עם מול, אבל זה לא היה מול, זה היה רם אורן. שאז חשבנו שילמד אותנו איך גם לעשות כסף מהדבר הזה, ואם הוא ניסה ללמד, נכשלנו. ואז הוא, אני חושב שזה, מה זה, 2003, זה כאילו שיא האינטיפאדה, זה בוודאות. ואז הוא אמר לנו, ומה יקרה אם עד אז תיגמר האינטיפאדה וכולם ישכחו? עכשיו, אתה יודע, 700 הרוגים היו, רק בחודש אפריל 2002, לפני חומת מגן, זה איזה 100 הרוגים בפיגועים. ולא, נשכח, שזה, זה גם דבר ישראלי, בוא נגיד את זה ככה, ויש עוד דבר שיקדם אותנו הלאה, והוא, תגיד לי אותו גם אפרופו העבודה של שנינו, אבל היום שלך. גם אין את ההרגשה של האנשים שמולם אתה עובד, שיש להם איזה חובה לספר את ההיסטוריה. אתה יודע, הייתה התפעלות גדולה, ותן לו קרדיט, מגיע לו. עכשיו, כשיוצא ספר של ברק רביד, מזה שהאמריקאים דיברו איתו ודיברו איתו און רקורד. האמריקאי חושב שכשהוא סיים, ולא, הוא לא צריך אגו של טראמפ בשביל זה, הוא צריך לדבר און רקורד, הישראלי, בחיים לא. האם זה, האם ועד כמה זה משפיע, כשאתה אומר, אני צריך לראות שיהיה אורך העבודה, גם על מה שאתה עושה. גם על היכולת שלך, או לספר סיפור על משהו, ולעומת זאת, נגיד כשאתה עושה תחקיר ומוציא באמת משהו מהזבל, במובן של ה-wrong doing, אז יהיה לזה אורך חיים יותר גדול.
תראה, אני חושב באופן כללי, שכשהמוצר הוא מאוד מאוד איכותי, גם אם הוא עוסק באסון צור, או דברים ממש קדומים בזמן, אנשים ירצו לראות. אני מאוד מאוד מאמין בזה, כי פעם אחר פעם נכוויתי שאמרתי, זה לא מעניין, זה לא מעניין, ואז ראיתי זה אצל מישהו אחר, ואמרתי, וואו, זה מעניין. ההטרדות המיניות של גנדי, זה מעניין. אסון צאלים ב' ששחטנו אותו וחפרנו בו בכל הכיוונים, אבל שקמפלר מדבר, זה מעניין. זאת אומרת, אני כן חושב שזה מעניין. אני ראיינתי בזמנו את, אתה יודע, את המאהבת של לוי אשכול בארצות הברית, כן? זה מעניין. אותי זה מעניין. אני חושב שגם את הציבור זה מעניין. אבל באמת, אני חושב שבסוף, כשאתה מסתכל, זה מאוד בנאלי מה שאולך להגיד. כשאתה מסתכל על התקשורת, ואתה מנסה כל הזמן לפצח מוטיבציות, ואני רואה תורים כאלה של גיא רוניק, של אין בלווטיק בא מפה, ותשובה חותך מהצד מאזור הקרן, והוא מרים את הכדור, וורטה עם נוגח. עזוב, אל תסתכל, זה לא המשקפיים הנכונות לשים, שים את המשקפיים של הכסף. מה הכסף ומה היכולות של כל אחד? אל תסתכל על הכפתור הווליום של הרצון והמוטיבציה, את כפתור הווליום של היכולות.
לא הבנתי, מה זה שים את
מה היכולת של הכתב לעשות? כמה כסף יש לו לשים חוקרים פרטיים, לראיין בחו"ל, לנסוע לחו"ל, להיות יועץ משפטי, לעמוד בחשיפה משפטית, לשלם לאנשים? זה הדבר המרכזי. כשאני רואה סדרה כמו לבנון, אני לא זוכר את השם המלא שלה, זאת שאיתי לנדסברג מעורב בה. זה לא הוגן, יש שם אנשים שמגיע להם יותר את הדוקי דרור, נדמה לי, קוראים לסליחה, אם אני מעוות את שמו.
אני חושב שדוקי עשה את זה, כן, אני מכיר דוקי.
תשמע, זה סדרה מהממת. עכשיו, זה סדרה אמריקאית. למה? כי עשו פשוט עבודה עיתונאית, הלכו לראיין. כשעושים סדרה לבנון, אנחנו איך עושים סדרה לבנון, אנחנו מראיינים ישראלים על לבנון. ואם אנחנו ראיינו את עמוס גלעד, ואת עמוס ירון, ועוד איזה שני עמוסים, אנחנו מרגישים...
דווקא אתה ואני פעם, זאת אומרת, אני עשיתי את זה, אבל זה היה במסגרת התוכנית שלנו, שעשינו על הנסיגה מלבנון, ניצלתי נסיעה של ערוץ הספורט, וראיינתי את לחד בפריז.
נכון, אבל זה באמת היה חריג.
אבל זה היה מפני שמישהו אחר.
ובסדר, ואם יש לנו באמת אחד או שניים, אז אנחנו מרגישים, אנחנו בינלאומיים, אנחנו ממש קוסמופוליטים, ואנחנו הולכים למכור את זה לנטפליקס. אבל כשאתה רואה סדרה פתאום שמראיינת חמישה לבנונים, חמישה אמריקנים, ארבעה פלסטינים, אתה אומר, וואו, יש עוד פרספקטיבות לחיים, ובסוף זה כסף. זאת אומרת, זה לא מדובר באנשים שחפרת מתחת לחול ותחזקת אותם 10 שנים כדי שהם הסכימו להתראיין אצלך. הם התקשרו אליהם, אמרו להם, רוצים לראיין אותך לבנון, הוא אמר, בכיף, תבואו, אני נמצא בבירות או בפריז. וכשאתה מסתכל, אני אומר לך, בסוף תשים תג כספי על כל מוצר שאתה רואה, כמה עולה מהדורות חדשות, כמה עולה כתב, כמה עולה תוכנית תחקירים, תבין הכל, הכל.
אז בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה. כי הרי מה קורה בעוד אנחנו נהנים מתור הזהב הזה? אני זוכר כשפעם ראשונה נהייתי ער לאינטרנט, זה אמצע שנות ה-90, אני מתחיל לראות של אנשים את המסך הכחול הזה של נטסקייפ, זה היה כאילו הבראוזר הראשון שנהיה המוני, ואני מתחיל להבין מה זה, ומאותו רגע מתחיל שיח שאומר, המודל קורס. אבל לוקח לנו כמה שנים, אנחנו מבינים, ואנחנו מתחילים להבין שעצם המודל שאומר, אנשים משלמים בשביל תוכן, בטח בהקשר של מידע, לא תוכניות ריאליטי ובידור וכן הלאה, הולך ונגמר. ואנחנו חיים שנים בתוך האמירה, יהיה מודל חדש, אנחנו עוד לא יודעים מהו, אבל הוא יהיה. נדמה לי, תגיד לי אם אתה חושב אותו דבר, עברו יותר מ-20 שנה, עוד לא מצאנו את המודל.
לא מצאנו את המודל, בשוק ישראלי קטן. אנחנו רואים בארצות הברית, בשווקים יותר גדולים,
הניו יורק טיימס,
אוקיי. שיש חומות תשלום, ואנשים איכשהו מצליחים לעשות מזה כסף. בישראל לא נמצא, ולדעתי המודל היחיד שאני יכול לחשוב עליו, שהוא יותר wishful thinking ממוגן במציאות קשיחה, היא שחדי הקרן למיניהם, פשוט ירכשו את זה כמו קבוצת כדורגל, חלק עם אידיאולוגיה ברורה מה הוא רוצה שיהיה שם, חלק עם אידיאולוגיה של אופפולי, חופש העיתונות, ויגידו, במקום לשים 10 מיליון שקל בילדים יתומים, אני אשים 10-20 מיליון שקל בשנה ביצירת עיתונות. אנחנו רואים את זה קצת בחול, בכל מיני פרופבליקה וכאלה דברים, שבאים פילנטרופים ואומרים, זה מה שאני נותן לקהילה, עיתונות טובה, עיתונות ערכית, אתה רואה את זה פה בשומרים קצת, עם לרה לאודר, כן. ששמה שם כסף, פשוט תביאו...
כן, אבל תזכור, שברגע שאתה נכנס לזה, אתה גם מתחיל להיות בשיפוט של אני חושב, שמה שאני חושב שטוב. כי שלדון אדלסון, לשיטתו, עשה מה שהוא חושב שטוב, בעיניי, חיסל את שוק הפרינט בעברית.
אם לא הובנתי, נכון, אני לא אומר שזה מודל טוב ואופטימלי. כן. המודל הכלכלי שבו אתה צריך להרוויח, יש בו יותר חוכמה. כי אמנם אתה תלוי בקהל, וקהל הרבה פעמים נוטה למחנה משותף נמוך, אבל עדיין אתה חי באמת מאיזשהו שיפוט נטול אג'נדה.
Yeah.
ופה אתה תלוי אג'נדה. אז אם בא לך מישהו טייקון סטייל עמוס שוקן, ואומר, אני לא אגע כמעט איזשהו קו כללי אני אכתיב, אבל חוץ מזה אני לא אגע, אשראי וטוב לך, אבל אם הגיע שלדון אדלסון, אכלת אותה. אין ספק, אבל זה הדבר היחיד שאני יכול לראות בשוק קטן כמו השוק הישראלי.
ואולי, בוא נגיד, האיזון נוצר במקום שיש בו גם עמוס שוקן וגם שלדון אדלסון. אבל אני אומר, יכול להיות שבמקום, שמצד אחד, אם זה לא יהיה עמוס שוקן, אז יהיה מישהו יותר עשיר ממנו, שאומר, אני בהשקפתי שם את הכסף פה, ויהיה מירי אדלסון, או מי שזה לא יהיה, ששם בשביל, אולי שם נוצר איזון. אני לא יודע, אבל האם זה איזון טוב, או שזה בעצם מחמיר את התופעה, שבה אנשים אומרים, תגיד לי איפה זה הופיע, ואני אגיד לך אם זה אמת, או תגיד לי מי אני, ואני אגיד לך אם אני מאמין לזה.
אני חושב שזה לגמרי זה. זאת אומרת, אני כבר קרה לי בקריירה שבאו אליי אנשים עשירים, ובעצם בצורה כזו אחרת אמרו לי, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שאנחנו נשלם לך ואתה תעשה תחקירים?
כן.
זאת אומרת, ברור שמי תפתח את השיחה, זה היה, אנחנו רוצים תחקירים מהסוג הזה. זאת אומרת, על המחנה ההוא ועל הסיפור הזה. אנחנו לא רוצים את כל התחקירים בעולם, אוקיי? ואתה לגמרי יכול לדמיין את התופעה שאנשים שצברו לצל רמת מוכרות מסוימת וקהל מסוים, יגידו להם, למה אתה צריך להיות קשור בערוץ כזה, בערוץ אחר, עם כל מיני חוזים? אנחנו ניתן לך את המשכורת, נבטיח לך אותה 3 שנים מראש, אתה תפרסם, אנחנו נדאג לתפוצה של העניין הזה, פייסבוק, כל הרשתות החברתיות, נפיץ את זה, אל תדאג, זה יהיה בחוץ. ואז כמו שאתה אומר, עכשיו, אתה יודע, כשמתקשר אליי, נגיד, מישהו כמו גיא שיקר, ואומר לי, תשמע, כל המילים הטובות לפני, אבל אחרי זה אומר, אני קורא טוקבקים, ברגע שאתה פרסמת את זה, זה השמאל רוצה לדפוק את יוסי כהן שרוצה לרשת את נתניהו. זאת אומרת, אין פה מושג האמת, הוא כבר לא קיים. זאת בעיה ענקית. זאת בעיה ענקית שאין לי דרך התמודדות מאוד סבורה
איתה. אז אני אשאל על ההתמודדות אפילו הפסיכולוגית. כן? ואני יודע, אני יכול להעיד מכלי ראשון, זה עולה לי בדם כמו שאתה יודע, אבל כמה אתה מקדיש באמת לבירור האמת ובאופן מיותר לחלוטין. ואחר כך אתה יודע שבקצה של זה, היום האמת היא האמת של רביב דרוקר. היא האמת של אופר שלח, היא האמת של מי שלא יהיה. זה, איך זה משפיע? אוקיי, אתה אומר, אני בסוף, כן, יש לי את הסטנדרטים שלי, את הכלים שלי, אבל האם זה לא חודר באיזשהו מקום גם לאיך אני מציג את הדברים, גם למה אני בוחר להציג מתוך מה שאני עושה?
אני אומר לך, כמה שאני יכול להיות כנה עם עצמי, ממש לא. אני לא יודע להסביר לך עד הסוף את המנגנון הנפשי, אבל יש לי איזה כאילו, לא יודע, זה נשמע נאיבי להגיד, בישראל כמעט אסור להגיד את זה, אני בסוף מרגיש שזה ינצח, שהאמת תנצח. זאת אומרת, שאם עשית משהו, והוא אמיתי ככל שיכולותיך מסוגלות להנפיק אמת, כן? אחרי זה יכול להתברר שהכל המזויף, אבל כמה שהצלחת, שבסוף מישהו אי פעם ידע את זה. זה כבר מנגנון נפשי, אני לא אומר לך עכשיו בנושא שחרר אותך שזה נכון. לא יודע, זה תחושות שלי מול עצמי, שכנראה אם לא הייתי איתן, אז הייתי באמת מפסיק לעשות את זה, כי אם אתה באמת מתחיל להרגיש שמה זה משנה, תהיה ריקלין, תהיו ריקלינים, תכתבו מה שבא לכם, יהיה בסדר, המציאות תסתדר כבר, אז אתה לא יכול לעבוד עכשיו בעבודה שאני עובד בה.
היי, כאן עתילה שומפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט.
מצד שני, אתה ער לגמרי לעובדה, כל אחד ער לגמרי לעובדה, שאנחנו בעידן שבו נשיא ארצות הברית, הדוברת של נשיא ארצות הברית הופיעה ואמרה שיש לו alternative facts לעובדות שהוצגו לו. בשביל הרבה מאוד אנשים ההתרחשות היא לא בכלל מה שאתה עושה, אלא מה שמתרחש סביב מה שאתה עושה ברשתות חברתיות כאלה ואחרות. האם אתה מרגיש שזה זה מגבלה באיזושהי צורה, כי אתה גם בסוף, אתה עובד טלוויזיה מסחרית. בסוף, אוקיי, אז המקור לא צריכה, לא נמדדת לגמרי בנקודות הרייטינג שלה. אבל בסוף, בסוף כן. כן? בסוף אתה כן צריך להצדיק את קיומך בתוך טלוויזיה מסחרית.
היא לגמרי בסוף נמדדת. בסוף נמדדת. אני אגיד לך ככה, תראה, אתה, אם מותר לי להעיד עליך, אתה באמת תמיד חושב שהשפעת התקשורת היא הרבה יותר מוגבלת ממה שאנחנו נוטים לייחס לעצמנו.
נכון.
ואנחנו,
ואגב, זה היה לפני שנכנסתי לפוליטיקה, אחרי, אני אומר לך, זה עוד בעיניי יותר גרוע.
אוקיי. ואני חושב קצת אחרת ממך, אבל אני אגיד לך,
תכף תרצה
את פקחת. אני אגיד לך קצת יותר מזה, שזה באמת, לא הייתי שמח כל כך עם האנשים, הבוסים שלי פה ישמעו את הפודקאסט, אני מקווה שהם,
אנחנו נדאג להוריד את התפוצה ככל
שם. אני תמיד מרגיש שקהל היעד הראשון שלי זה איזשהו קהל אליטות, שאני אומר, הם יבינו. תבין מה אני עושה?
פרט,
10,000 איש, סתם אני זוקף מספר, יכול להיות 5,000 ויכול להיות 30,000, שהם אנשים שמתמצאים באקטואליה, הם מבינים עניין, הם יודעים לשפוט מה עובדות מוצקות ומה עובדות אלטרנטיביות, והם יבינו אם זה רציני או לא, הם יבינו, גם אם הם עניים, אוקיי? ולכן, עכשיו יכול להיות שזה סתם מסנגרון הישרדות נפשי שלי, אני למשל בן אדם שנורא חוסם אנשים בפיד שלי, לא מאמין בדייט היריב, אני לא הולך לקרוא מה הם כותבים, למרות שאומרים לי, תשמע, אתה מחמיץ חלק מהמציאות, אז אני מחמיץ חלק מהמציאות, אבל זה עוזר לי לשרוד, ולהאמין במה שאני מאמין, שאולי הוא נותן לי להמשיך לנוע. אז אני מאמין מאוד שאני קודם כל יוצר את מה שאני יוצר, כדי ש10,000 אנשים האלה יגידו, וואלה, זה מעניין, זה חשוב, טוב שאני יודע את זה. אחרי זה, אני מאוד מקווה שזה גם יתאים לעוד 200,000, 300,000, שזה מה שנדרש כדי לקיים את המקור, ולהשאיר אותה בחיים. זאת אומרת, זה חייב לעבור גם את המסננת הזאת, כי אני לא יכול לעשות רק ל-10,000, 20,000 תוכנית. אבל אם אני עושה תוכנית על אמיר ברמלי, והאם הוא הצליח לשחד את חלד כבוב או לא, ברור לי ש-300,000 איש יהיה קשה מאוד להביא לתוכנית הזאת.
כן.
אבל אני מרגיש ממש מחויבות, אני לא רוצה להגיד תחושת שליחות, כי זה הרבה נובע גם מהאגו שלי מן הסתם, זה הכל מעורבב בהכל, ש-10,000 איש האלה ישמעו את זה.
לא, גם, זה גם נגזר מזה שאתה אומר לעצמך, בסוף העשרת אלפים האלה משפיעים יותר מהשלוש מאות אלף או אפילו השלושה מיליון.
חד משמעית. שהעשרת אלפים איש האלה, הם משפיעים הרבה יותר מהשלושה מיליון.
למה?
כי זה ניסיון החיים שלי, ניסיון החיים שלי שלפעמים כשאתה משפיע על ראש אגף חקירות, ראש יחה ופקליט המדינה, שלושה אנשים, זה יותר חשוב עם 150 אלף איש או מיליון וחצי איש חשבו.
בהקשר של יחה, וזה אני מסכים איתך, אני לא בטוח שבהקשר הפוליטי אני מסכים איתך. זאת אומרת, אני, אתה יודע, אפרופו דיברנו על ההשפעה, וזה באמת ויכוח שהולך בינינו הרבה שנים, ואני זוכר משפט שאמרת לי לפני שנים, שהתווכחנו על זה, אמרת, אולמרט בסוף, הוא היה אז ראש ממשלה, כן? מה הוא רואה? הוא רואה את מה שאתה ואני אומרים, כן? הוא לא רואה את דעת הקהל הגדולה, ואני אומר לך, שמבפנים, אתה יכול מבפנים, כשאתה מבפנים, קוראים לך, קורא לך אחד משני דברים. או שאתה, על פי מקורות משפטיים, נהיה בנימין נתניהו, ואתה בטירוף על הדברים האלה. ואגב, אני לא בטוח שנתניהו היה איזה כל כך השפיע עליו, כמו שהוא סתם היה בטירוף, שיגידו עליו דברים טובים, ומה שעולה במשפט זה הרי באמת משהו שהוא... או שאתה נהיה ציני ועדיש להם לחלוטין. ואני נהייתי, לא, כמו שאתה יכול להעיד, לא באתי ב... ואני חושב, אגב, שכפוליטיקאי זה לא ממש עזר לי, היחס שלי לתקשורת. אבל אחרי מה שראיתי, ומה שראיתי מבפנים, היה הרבה יותר גרוע ממה שידעתי מבחוץ. דיווחים שאנשים מדווחים על שיחה שאתה ועוד בן אדם ניהלתם, ולא דיברו לא איתך ולא עם הבן אדם השני, וכן הלאה והלאה והלאה. אז אתה פשוט נותן לזה לעבור, זה לגמרי לא משפיע עליך, ואני לא יודע אם זה משפיע, אם השפעת אתה על הסביבה שלי באיזושהי צורה, זה משפיע עליי. זאת אומרת, אני ממש לא בטוח שתזת האליטות הזאת שלך בהקשר שאיננו משפטי עובדת.
לא, קשה מאוד כמובן למדוד השפעה, אבל אני לא מדבר באמת עוד פעם על העיתונות המדווחת, שהיא באמת, יש כל כך הרבה דיווחים, ויש כל כך הרבה רעש, אני די מסכים איתך שהיום, ההשפעה של זה היא מאוד מוגבלת, עוד הרבה יותר מבעבר. לפני 20 שנה, אז הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות הייתה מאוד משפיעה. היינו מתחילים, כשאני הייתי בגלי צהל לפני 20 שנה, לא זוכר כמה זה היה, היינו אומרים, בראשית היום של ידיעות.
כן.
היום מי יודע מה היה בראשית של ידיעות? אתה כן. יודע, גם לא יודעים מה פתחת מהדורה, זאת אומרת, יש המון רעש. אבל אני עדיין חושב שכשנעשה פעם ב, ולא נעשה הרבה בתקשורת הישראלית, אבל מוצר כזה יותר איכותי, יותר מעמיק, שמביא ככה קצת יותר מידע, זה כן משפיע. כשמקבל ההחלטות הבכיר, עשה ראיון לארי שביט על איראן, הייתה לזה השפעה. הייתה לזה השפעה. כי ידענו מי הוא, והבנו מה הוא אומר, ואז זה משפיע על המציאות. או כשאתה כתבת ספר על מלחמת לבנון, או ספרים אחרים, פתאום יש ספר, יש תזה שלמה, יש גילויים במסגרת הספר, זה כן משפיע. ברק רביד כותב ספר, זה כן משפיע. זאת אומרת, אני חושב, אני נורא מאמין בעיתונות מעמיקה ואיכותית שהיא כן משפיעה, שהיא צריכה באמת איכשהו לייצר מספיק פער, מספיק דלטה בינה לבין מה שקרה ביומיום, כי היומיום הוא אינסופי, והוא באמת קקפוניה מוחלטת שאי אפשר כמעט, או שאתה שומע רק מה שאתה רוצה, או שאתה נאטם לגמרי לרעש.
אני... זה מביא אותי אתה יודע, דברים שאתה ואני דיברנו אפילו באופן לא נמרץ מדי, אפילו ניסינו לעשות. וזה, המחשבה השנייה של עיתונאים היא, המדיום משחרר. כן? המדיום משחרר. בסוף, מה שיצרה האינטרנט על כל סוגיה, כל הקישור הממוחשב הזה, זה שהעלויות של לשים משהו על השולחן, יהיו הרבה יותר קטנות. כן? אתה יכול לראה פודקאסט. כן? פעם היינו צריכים תחנת רדיו בשביל הדבר הזה, וכמובן מישהו שיסכים, וכל העלויות שנקשרות לזה, ואותו דבר בטקסטים, וכן הלאה והלאה. ואז אתה אומר, לכאורה הכוח יכול לעבור אלינו. אנחנו יכולים בעלות מאוד קטנה, להפיק את המוצר שיהיה מעמיק, נגיד, לצורך העניין, ומשפיע לצורך העניין, תקן אותי אם אני טועה, אתה יותר בקיא בזה ממני. אני לא רואה את זה קורה.
לא, כי זה העניין, זה מה שלמדתי נורא. היום אני על כל תקציבי המקור, ואני יודע בדיוק כמה עולה כל דבר. אני אפילו התחלתי להפיק את זה בעצמי. אנחנו יכולים להפיק שיחות כאלה באפס.
כן.
אתה ואני יכולים לפתוח כל יום מיקרופון, ואם יש לנו קהל, אם מישהו רוצה לשמוע אותנו, ממש באפס, מהמיטה.
כן.
זה ברור. אבל לעשות משהו איכותי ומעמיק, זאת אומרת, סתם, אתן לך כל נושא שבעולם שתבחר לי, לעשות עליו עיתונות רצינית עכשיו, ללכת לחקור אנשים וזה 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 וזה, זה אתה ואני לא יכולים לפתוח. זאת אומרת, עדיין אתה צריך שמישהו ילך אליהם ויפגש איתם. את העבודה העיתונאית הקלאסית.
כן.
אנחנו בבומרנג עשינו 250, נדמה לי, רעיונות. זה המספר שזכור לי בראש, אני כבר לא זוכר.
רובם עמדו בווייס להשגה.
אני כבר לא זוכר
מה... שאני רודף חרב עד היום.
אני כבר לא זוכר מה זה אומר, כולל פעמיים או שלוש שהיינו בחול, בפגישות ונסיעות לשטחים וזה וזה וזה, והפקנו ספר שהספיק לשנינו אולי לנסיעה לחול, אם היינו צנועים בנסיעה הזאת. אז את זה אנחנו לא מסוגלים לעשות. את המקור, תוכנית של המקור, אתה לא יכול להפיק באפס כסף. העלות של לצלם ולערוך שם, בסדר, היא קטנה, נכון? כן. אבל העלות של מישהו שישמע, אתה יודע, אתה מקבל לנו תיק פלילי, אוקיי?
כן.
אפילו לא אתה חקרת, כן? For crying out loud, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאתה בעצמך עשית, אבל אתה מקבל איזה 100 הודעות, 200 אלף עמודים. מי יקרא את כל הדבר הזה? מי יבין אותו? מי יפיק ממנו את הדברים המשמעותיים? מי אחרי זה ילך לבית משפט לקבל היתר לשדר את הדברים האלה? זה טונות של כסף. ולכן אני אומר, אני במקום שאני נמצא, באמת זה נורא בנאלי להגיד, אבל זה ממש הכל כסף. תשים הרבה כסף, תצא לך עיתונות טובה. תשים מעט כסף, והיום שמים מעט כסף פר דקת שידור.
כן.
זאת אומרת, נשארו עם אותם תקציבים, הגדילו מאוד מאוד שעות השידור, ואז אומרים, אתם מביאים לנו מהדורה חרה, ואתם חוזרים על אותם נושאים 100 פעם, ואתם עושים 15 דקות לכתבה שאפשר לסכם בשלוש דקות. נכון, נכון. התשובה היא פשוט נכון, כי הערוצים השונים מרגישים שאין להם ברירה, שאחרת הם יקרסו. פעם היה בתקשורת, בטלוויזיה, עשית מה שנקרא פריים שני. כלומר, המהדורה הייתה מסתיימת ברבע ל-9-9, היה תוכנית פריים ראשון, הכי הרבה רייטינג, עד 10, 10, ואחרי זה היה פריים שני. תוכנית סאטירה, תוכנית סאטירה, היום אין דבר כזה. כי פשוט לקחו את המשבצת הזאת, שעלתה להם 200,000 שקל לרצועה, וזרקו אותה. 200,000 שקל, כפול 5 ימים, מיליון שקל, חסכו 4 מיליון שקל לחודש. בחישוב שנתי, חסכו 50 מיליון שקל. זה הכל.
כן, אבל שוב אני חוזר לזה, כי אתה אומר 100%, לעשות תחקיר כזה יכול להיות שתמיד יהיה, ואגב, ספק אם אי פעם יחזיק את עצמו. זאת אומרת, תמיד יצטרך להיות מישהו, הבעלים לצורך העניין, שאומר א', בתמהיל, וב', אולי בסוף, אני גם יש לי סביבה, יש לי חברים, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אני רק עושה מה שיוסי ורשבסקי היה קורא, ראה לי טיפח, אז אני עושה גם המקור לצורך העניין. ועדיין אני שואל, האם אין איזה דרך שבא בצורה כלשהי של התאגדות, בצורה כלשהי של עבודה, עיתונאים יוכלו לעשות דווקא בגלל שהעלות הטכנית הולכת וקטנה והיכולת להפיץ את זה. כי אתה אמרת למשל, זה לא כך שייך לענייננו, אבל אתה אמרת למשל, עבדנו כמו משוגעים ועשינו מזה אולי נסיעה לחוץ, אני לא יודע באיזה תנאים אתה נוסע לחוץ לארץ, אני חושב שזה לא הספיק לזה. אבל עמית סגל, עמיתך וחברנו, עכשיו עשה ספר והוציא אותו לבד. ואני מקווה בשבילו, אני יודע, אבל אני גם מקווה בשבילו, עשה בשביל הספר הרבה יותר מהספר, כמו שמגיע לו, הרבה יותר ממה שאנחנו עשינו. הנה פתאום גם הדבר הזה יתאפשר. האם העתיד של עיתונות רצינית הוא לא בסוף בללכת לדברים כאלה?
אני אומר לך, לצערי לא. אני לא יודע אם אני מקווה בשביל המצגה שעושה כסף או לא, אני לא... כנראה רגשותיי כלפיו הם לא כמו רגשותיך, אבל...
אני מפרגן לו.
יאללה, גם אני מפרגן לו לצורך השיחה והנימוס. אבל... אבל אני אגיד לך, אני לא קראתי את הספר,
כן.
אבל אני מבין שהוא א', ספר טוב וקולח, אין לי שום, הוא לא ספר תחקירי, אף אחד לא יתבע. זאת אומרת, בגין לא יתבע,
כן.
ורבין לא יתבע.
כן.
זאת אומרת, באמת, זה בסוף מסתכם בדבר הזה, אתה רוצה לעשות משהו שהוא wrong doing, אתה רוצה תחקיר, אתה רוצה זה, אתה צריך גוף שיעמוד מאחוריך כשאתה באה התביעה של המיליון שקל. כן. אני יכול לעשות חלק מהתחקירים שלי בעלויות מאוד נמוכות. אגב, אני יכול להוציא אותם בפרינט, בבלוג שלי זה יעלה אפס, ויכול להיות שזה ירוץ ויראלית, אם זה יהיה נורא נורא מעניין, שלא הרבה מהתחקירים שלי הם כאלה, אבל נגיד שפה ושם אני נופל עליי דבר כזה. זה לא בעיה, הייצור של התחקיר. השאלה היא, מה קורה כשבאה התביעה, בטח כשבעל ההון רואה שמולו באמת נמצא חגב, לא ערוץ כן, עם כן. משרד ייעוץ משפטי, אלא דרוקר פרסם בבלוג. דרוקר פרסם בבלוג. בוא נתבע אותו ב-10 מיליון שקל, שיתחיל להתכתש איתנו בבית משפט.
שלא לדבר על הבעת דעה. ואתה ואני היינו, אנחנו מקליטים את זה בערוץ 13, אבל אני מסתכל על גלגוליו הקודמים, גם במקומות שהתנצלו, ובמקומות שהתקפלו, ובמקומות של אנשים אמיצים, לא פחות אמיצים לך וממני, שהתקפלו יפה, מפני שלבעל ההון יש יכולת בכלל לגרור אותך לתהליך, שיהרוג אותך עוד לפני שצדקתך תצא לאור.
נכון, אז עמית סגל יכול להוציא את זה ככה, כי הוא יודע שהחשיפה שלו לתביעות היא פשוט אפס. כן. אבל אנחנו, כשעשינו את בומרנג, כשאני עשיתי לפני זה את חרקירי, באה ההוצאה והתחילה להגיד, רגע, 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 ואם הוא תובע, כן. אתם כותבים ככה וככה, על מופז, על בוגי, על כל מיני זה, סביר להניח שלא ולא הגיוני, אבל מה לא הגיוני? ואם הוא תובע, מי עומד מאחורי זה? אתם, ההוצאה? אנחנו רגילים שכלי התקשורת אומר, מה, ברור, אני עומד מאחורי זה, אבל בעיתונות החדשה, זה לא קיים, ולכן אני אומר, העיתונות החדשה הזאת נותנת פתרון לבעלי הדעה, היא נותנת פתרון לביט ריפורטר, היא נותנת פתרון להמון, לציניקנים והסטיריקנים והשנונים ולחיים לוינסונים של העולם, הכל טוב. היא רק לא נותנת פתרון למי שרוצה לעשות עיתונות חוקרת איכותית, שבסופה גם יש מישהו שהוציאו את דיבתו.
אוקיי, בוא נדבר על בעלי הדעה, כי אני חושב שחלק מהדיון שהיה לנו על ההשפעה, הוא תמיד נגע לסוגיית הדעה. עכשיו, אנחנו בוגרי, אני חושב שמערכת הבחירות הראשונה שאני השתתפתי בה כעיתונאי לצורך העניין, ברצינות, הייתה מערכת הבחירות של 96, שבה ההתגייסות, העיתונות האובייקטיבית התגייסה לטובת שמעון פרס בהמוניה עד כדי שוק שהם יותר צעירים, רק אם היו מבינים אותו, אז היו מבינים מה עבר על ארצות הברית ב-2016 עם טראמפ, כן? בבוקר כשהתוצאות התהפכו. ושם התגבשה דעתי שדעה בייסיקלי לא משנה כלום. שדעה בסוף היא למי שחושב כמוך, הוא אומר אחלה, גם דרוקר שאני מעריך אותו, הנה, ועוד אולי אמר את זה יותר יפה, ואולי פחות יפה, אבל לפחות אמר את זה, הנה מישהו חושב כמוני. אתה חושב שדעה משפיעה?
ב-90 ו... לא רוצה להגיד 9%, אבל נגיד 95% מהמקרים אני לגמרי איתך. היא משפיעה רק בכמה מאמרים מכוננים, שבאמת מישהו מצליח לקלוע לאיזה סנטימנט מאוד ייחודי שמניע, אתה יודעת, כולם מדברים על אורי אורבך והמאמר שלו שקורא לבני הציונות הדתית להיכנס לתקשורת, בזמנו המאמר של דנקנר ודן מרגלית, שהוא היה, אתה יודע, יש לי הרבה מה להגיד עליו, אבל כאילו על המושחתים, זה לא היה מושחתים, נמאסתם, זה בושה, משהו בושה.
איפה הבושה?
איפה הבושה או משהו כזה. יש מספר מצומצם של מאמרים שעלו על דעה, בזמן נכון, ככה, על איזה סנטימנט, וזה הניע משהו.
וגם הם לא יצרו את הדעה, הם ידעו לנסח אותה באיזושהי נקודה.
כן, ובדרך כלל הדעות המשפיעות בעיניי, הם לא בעצם דעות, הם בעצם ידיעות. תראה, אני אקח מאמר שאתה אחרי זה הגבת עליו בבוטות, שהיא כמעט חסרת תקדים. ארי שביד בבחירות 2009.
כן, כותב על
ציפי לבני. כותב על ציפי לבני, שהוא דיבר עם 12 אנשים, נדמה לי 12 המופלאים, אנונימיים, והוא מצטט דברים איומים ונוראים על ציפי לבני, שהיא בעצם לא ראויה לאחוז בהגה.
כן.
אוקיי? על המאמר הזה הייתה השפעה מסוימת, לא יודע להגיד לך כמה, אבל לפחות כמה ימים הוא עשה קצת שערה. למה? כי הוא הביא מידע. אתה יכול להגיד שהמידע בעייתי, אם הוא היה מביא ציטוטים בשמם, זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, יש פעמים דברים שהם מתחפשים למאמר. הרבה פעמים דברים שאני כותב בארץ, הם בעצם מתחפשים למאמר. יש לי סיפור עיתונאי, שאני רוצה לפרסם אותו, הוא לא ידיעה עצמאית, וסביבו נתפרת דעה. אז הוא לא בעצם דעה. דעות כשלעצמן גולמיות תיאורות, אין להם כמעט שום השפעה. המדינה מנהלת טוב עכשיו את המשבר האומיקרון, היא מנהלת זוואה. זה ממש, קודם קרלס.
תגיד לי אם אתה בעד ביבי או נגדו, ואני אגיד לך
אם היא מנהלת את זה. עוד יומיים זה לא, אף אחד לא יזכור מה הוא אמר.
וגם זה באמת הגיע לגמרי לפסי הזהותיות נקודה. מה זה? מיד, האם ביבי היה מנהל את זה יותר טוב, והאם...
אני אגיד לך, אבל אפילו יותר מזה, זה גם עניין של כמות כרגיל. תראה, פעם, למה לדעה היה קצת יותר מקום? כי כאילו היה, כשאנחנו עוד פעם היינו במעריב, אתה יותר מבוגר ממני, אבל אמנון אברמוביץ' היה יורד מכס כיסאו, כפובליציסט המוביל של העיתון, וכותב טור לעיתון היומי, היית יודע, קרה משהו אתמול.
שגם אמנון כמובן בנה את המעמד הזה מדיווחו על פרשת השבק, לא מי... לא
ונחום ברנע כותב בעמוד הראשון של ידיעות, אז כנראה קרה משהו אתמול. היום ידיעות מתחיל, יש לו טור של 5 הדעות שהם יהיו עוד שנייה בעמודים 2-3.
כן.
כלומר, הוא מקפיץ את הדעות מעמודים 2-3 לעמוד הראשון ושם 50 מילה מכל דעה. הכמות הזאת היא כזאת שכמעט קשה לייצר משקל סגולי, צריך שבמאמר יהיה משהו, למי יש כוח לקרוא אפילו את כל הדבר הזה שהחכמים האלה כותבים, זאת אומרת, זה ברור שזה עושה איזו הוזלה של כל הדבר הזה, ולכל אחד, הרי מכיוון שזה הדבר הכי זול בעולם, להביא דעות, רובם מוכנים לכתוב בחינם,
כן.
כי זה הדעותיהם, בטח גם אנשים מהציבור, זאת אומרת, פרקליטים, גנרלים וזה 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 וזה, כותבים, כותבים בכלום, וזה הכי זול העיתון להדפיס אותם, אז בכלל נוצרת אינפלציה אינסופית של מאמרים, ואז מאוד מאוד קשה לדעה הבודדת כמעט להשפיע, זה כמעט אפס.
לאן זה הולך? לאן אתה מסתכל קדימה, כמו שאמר אלוהים לבוז'ניאב, לא בקדנציה שלי, האם אנחנו נמשיך לראות שוב את אותה התפצלות עד כדי חלקיקים של העולם התקשורתי, שבתוכה כן, אין ספק שהדבר העיקרי שעולה מהשיחה שלנו, אני חושב, בסוף, אם אתה יודע להביא עובדה חדשה, מוצקה, לשים אותה סביב האבן הזאת, יתחיל הקונגלומרט החדש להיות. אבל שוב, בהינתן השינויים הטכנולוגיים, בהינתן הפאניקה ההישרדותית שכלי התקשורת הממוסדים נמצאים בה, ואתה אמרת, כלי התקשורת הממוסדים הם חשובים כי אף אחד אחר לא יכול לתת את הבקינג גם לעבודה של העיתונאי הפרטי, לאן זה הולך?
תראה, אני אגיד לך מה מאוד מבאס אותי, ואני ממש לא רוצה להישמע כמו איזה זקן שאומר איפה הנוער, כן? כן. אני זוכר שכשהייתי בגלי צהל, אז אברי גלעד עשה איזה רעיון ואמר, פעם היו בגלי צהל, אברי גלעד וארז טל וזה, מי יש היום בגלי צהל? אני פה! ואגב, צביק רכס קלי וינון מגל ועוד שורה של אנשים, אבל לא משנה. אז אני לא רוצה לשמוע אותו הדבר, אבל אתה יודע, היום כשאתה מסתכל, תסתכל איתי על כלי תקשורת אחרי כלי תקשורת, ותחפש את הבאים,
כן.
את הכישרונות הגדולים הבאים של התקשורת הישראלית, המצב חרבנה אמיתי. זאת אומרת, אני יצא לי לכמה פעמים לשבת בוועדת פרס סוקולוב לעיתונות כתובה, כי אנחנו עיתונות משודרת. ואתה רוצה לתת את הפרס, ואתה עובר על העיתונים, ומחפש את הכישרונות החדשים, המצב לא טוב, אנשים לא באים למקצוע הזה, ואתה לא יכול לא להבין אותם. כשאני הולך להרצות לסטודנטים לתקשורת, שכבר באוזן לוחש לי הדיקן, שהם כתובים בתקשורת, אבל רובם הולכים ליחסי ציבור, פרסום, שיווק. מעטים מאוד רוצים להיות פה עיתונאים, הם באו לשמוע אותך כי נחמד יהיה לשמוע את האו מהצד השני, אבל אני לגמרי הצד השני.
כן.
אני מאוד מתקשה להגיד להם בהרצאה, בואו אלינו, אני מת על המקצוע שלי, אני הרבה יותר משאתה אהבת את המקצוע הזה, שאתה פחות אהבת אותו, אני חושב, אני הייתי חותם עכשיו לעוד 30 שנה על מה שאני עושה, מישהו היה מוכן להחתים אותי. פשוט להישאר באותו מקום, עוד 30 שנה, שזה... לא יודע, זה אומר דברים רעים עליי, אבל אני אומר, זאת האמת, הייתי חותם עכשיו על עוד 30 שנה, ואני לא מסוגל להגיד להם בואו, כי קשה לך להמליץ לבן שלך בדעה צלולה, בוא לתקשורת, עושים חיים, מתחילים עם מזכורות של 5,000 שקל, ועם הזמן הגרף שלך
תגיע
יורד.
תגיע ל-5,500, כן.
הגרף שלך יורד, אתה הופך להיות פרילנס ב-4,000, ואז גם מנתקים איתך את הקשרים כפרילנס. זה מה שקורה לרוב האנשים, וזה מאוד 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 מבאס אותי, של מה יקרה למקצוע הזה, כי באמת, בניגוד קצת אליך, אני באמת, אני קשור אליו רגשית, אני מאוד מאמין בו.
לא, אגב,
שאומר אלוביץ' לאבי אלקלאי, זה גרגר חול מול, אני לא זוכר מה הצד השני, טון מול גרגר חול, כלומר, אתם, וואלה, מה זה משנה מה מופיע שם בראשית, או בשנייה, או זה, אני נעלב, אני באמת נעלב, אני אומר לו, קוש של האימא שלך, טוב? הרווחים שלך בבזק מעניינים לי את התחת, זה חשוב מה כתוב שם. זה חשוב אם סוכר הנאום בקונגרס כך או אחרת.
אתה מסיים בסוף, בשיחה הזאת, באותו מקום שאומר העסק במובן של, שוב, של הדבר הפשוט שאמרת, של להמליץ למישהו צעיר להיכנס אליו, כי הוא כל כך יפה, כי הוא כל כך זה... שוקע, ואני לא יודע מה להגיד או לעשות, חוץ זה שאני מקווה שיקחו אותי עוד 30 שנה.
כן, וגם, אתה יודע, זה הופך להיות, אני גם רואה אנשים שעובדים פה הרבה פעמים, הם צריכים להיות בנים למשפחות עשירות פשוט, כי המקצוע הוא כל כך יפה הרבה פעמים, הוא כל כך מעניין. אתה מתעסק באמת הרבה פעמים, מתעסק, אתה נוגע רק, כן? אתה לא, בוא לא נגזית, אתה לא מרכז העשייה, אבל עדיין אתה נוגע בדברים הכי מעניינים של אותו יום, אבל אתה לא יכול להתפרנס מזה. אז זה גם, זה הופך להיות כזה צעצוע לאנשים עשירים. זאת אומרת, משפחה שיכולה להחזיק אותך המשכורת של 8,000, 10,000 שקל לאורך זמן, אז הם יישארו. מי שלא, פשוט יעבור להיות דובר או משהו כזה. לפעמים כשאני מסתכל ברשימת הדוברים, ואני אומר, בואי, זה אני מכיר אותו, הוא היה פה, הוא היה פה, הוא היה פה, ואני ממש מתבאס, הם עברו להיות דוברים. אתה יודע, כשנדב פרי עבר להיות אצל תשובה, אני התבאסתי במובן האישי.
זה מקצוע לא טוב להזדקן בו. בבסיס, והיום אולי עוד יותר, ואני אומר את זה לך כמי שההזדקנות לפתחו.
אני מרגיש את זה מדי יום, כי הוא לא קל להזדקן בו, כי אתה גם הופך להיות כהה לסיפורים, ובעיקר אתה נהיה עם כל כך הרבה אגו, שאתה אין לך כוח להתקשר ליועץ התקשורת החדש של שר החוץ, שלא שר החוץ, אז בוא נעזוב את הנוכחי, של איזשהו שר בכיר שהוא בן 25, והוא מאוד מאוד יעיל ומהיר, וכל שהוא מקור פצצה. ואתה אומר, די, נו, עכשיו אני צריך להתחנן ליועץ התקשורת של שר החוץ, שיחזור אליי.
וכל חצי שנה מתחלף השר ואיתו היועץ.
כן, אז זה פשוט נהיה נורא עניין של אגו, זאת אומרת, ואתה מתקשר לשר, והשר לא חוזר אליך, ואתה אומר, תראה את המיקרוב הזה, לפני כמה שנים בכלל, מי הוא היה בכלל? ופתאום עכשיו הוא שר, אז הוא לא חוזר אליי. אבל אין מה לעשות, אתה כאילו נשאר במקום, לטוב ולרע. הם לפעמים יורדים, הם לפעמים עולים, אתה נשאר במקום. ולמצוא בעצמך את החוסר אגו הזה, של להמשיך to keep on driving, זה באמת, אני חייב לתת לנחום, אני באמת שבדברים האלה אני ממש מעריך על סף המעריץ את נחום, שבגילו ובמעמדו אחרי כל מה שהוא ראה ועשה, אתה עדיין רואה אותו, מגיע לשטח, מדבר עם החייל האהוב, הדובר הזה וזה וזה וזה, וזה מאוד מאוד יפה בעיניי, ואני הרבה פעמים רואה בזה מודל, כן, לעשות את זה, למרות שזה זה קשה, בגלל זה קשה להזדקן בזה, כי מתי שאתה מתנתק מהמקורות, כולם צעירים ממך, כולם אתה בז להם, ולועג להם, וכבר ראית את כל מה שהם עוד לא חוו, אבל בסוף הם עושה הכותרות של היום, ואם לא תביא את הכותרת של היום, אתה הפכת להיות לא רלוונטי.
חביב דרוקר מודה בבעיות אגו, אני חושב שהשגנו את מה שהשיחה הזאת רצתה. חביב דרוקר, תודה.
תודה.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast@strudelwinet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני אופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.